שלום, ערב טוב, ברשות הרב. תחילת הפרשה מספרת לנו על ההיריון של רבקה, והתורה אומרת, והתרוצצו הבנים בקרבה. אומרים חז"ל במדרש, בשעה שהייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. ובשעה שהייתה עוברת על בתי עבודה זרה, עשיו רץ ומפרקס לצאת. כלומר, אף על פי שכל הריון הוא לא קל, אבל כאן מזהה רבקה אמנו דבר אחר לחלוטין. היא מזהה שיש בקרבה תאומים שונים לחלוטין. ואם נדייק בדברי המדרש, כתוב שכשהייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. רבקה אמנו עומדת. לעמוד זה לשון התעכבות. ואילו בשעה שהייתה עוברת על בתי עבודה זרה, עשיו רץ ומפרקס לצאת. דייק הרב סורוצקין זצ"ל, בעל אוזניים לתורה, שרואים מכאן את הצדקות של רבקה אמנו. כשהיא עברה ליד בית עבודה זרה, היא עברה, היא מהרה. אבל כשהיא עברה על מקום טהרה, על מקום של בתי כנסיות ובתי מדרשות, שם היא הייתה עומדת, בטח היא נהנתה לשמוע את הקולות של העוסקים בתורה. אבל האחרונים שואלים על ההנהגה הזו של יעקב אבינו ברחם אמו. כי כשהיא הייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, הוא מפרקס לצאת. הוא נמשך לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. ולכאורה, הגמרא במסכת נידה מספרת לנו שהתינוק במעי אמו, נר דלוק לו על ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו, ומלמדין אותו את כל התורה כולה. אז אם יעקב נמצא ברחם אמו, הוא נמצא בבית מדרש הכי גדול של אדם, זה השיא של התורה שלו, מלמדין אותו את כל התורה כולה. מילא עשיו הרשע להבדיל, הוא נמשך אחרי עבודה זרה, אין לו את זה בבטן, ודאי לא בבטן של רבקה אמנו. אז כשהיא עוברת על בתי עבודה זרה, הוא מפרקס לצאת. אבל יעקב אבינו, למה אתה חושב שהתורה שבבית מדרש היא יותר מהתורה שעכשיו אתה מקבל? אפשר היה לחלק בין תורה פרטית של אדם שנמצא באופן פרטי לבין מעלת קניין התורה ועמל התורה, לימוד התורה והשעשוע בתורה כשנמצאים בחבורה, וייתכן, כך אפשר לתרץ, שתורה של בית מדרש היא ודאי הרבה יותר גדולה מאשר תורה של פרט. אפשר להביא לזה הוכחה בגמרא בחגיגה. הגמרא מספרת על אדם אחד שהוא היה רוצה ללמוד באיזה יום לימוד מיוחד של כל החכמים, אבל המרחק מהבית שלו אל אותו בית מדרש היה מרחק הליכה של 3 חודשים. ואז הוא היה הולך 3 חודשים וחוזר 3 חודשים ולומד יום אחד. אז בבית המדרש צחקו עליו שהוא עשה חשבון לא נכון. הוא 6 חודשים הולך בדרכים בשביל יום לימוד אחד. ורבי יוחנן קרא עליו את הפסוק, ואותי יום יום ידרושון, שכל יום שהוא הולך זה נחשב ללימוד. בכל מקרה, למה הוא לא למד בבית? רואים שלימוד בבית המדרש זה גדול לאין חקר. אבל תירוץ אחר אומר כאן הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל, בשם אביו, בעל הבית הלוי. הוא אומר, נכון שיעקב אבינו לומד תורה בבטן אמו, אבל יש דין במשנה באבות, אל תתחבר לרשע. ומשמע שגם בשעה שלומדים תורה, לא כדאי להיות בצוותא עם עשיו הרשע. הסכים יעקב אבינו לוותר על לימוד בצוותא עם המלאך, שמלמד אותו את כל התורה כולה, ובלבד שלא להיות בצוותא עם הרשע, כי אל תתחבר לרשע. כך אמר רב חיים מבריסק. ובאמת, ברמב"ם, בהלכות דעות, אנחנו מוצאים, פרק שישי, הלכה א', דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. פוסק הרמב״ם, יש השפעה חברתית. זה דרך בריאתו של אדם. לפיכך, אם יש השפעה חברתית, אז ממליץ הרמב״ם לבחור את החברה שהיא תעשה לך יותר טוב. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד מעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. וששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, ואומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגומר. והרמב״ם מרחיב, מפרט את ההלכה הזאת. אבל בשיחות הרב ציודה, בסדרה שנקראת עם ישראל, שם אומר הרב ציודה כך, באשר להדרכה, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, היא הדרכה אישית פרטית. זאת הדרכה אישית פרטית. אם אני נמשך אחרי החברה, וייתכן שאני אמשך אחרי קלקולי החברה, אז אני צריך קצת להתמקד בעצמי, להיזהר, אל תתחבר לרשע. כמובן, לא הזכרנו, וזה פשוט שאף אחד מאיתנו לא יודע לתייג מישהו כרשע, או לתייג מישהו כצדיק. נכון, אמר כולם צדיקים, זה בסדר. אבל לתייג מישהו כרשע, זה דבר שהוא לא אפשרי. אני עצמי פעם לפני כמה שנים בודדות, שוחחתי עם תלמיד חכם, עצום, גדול, שהייתה לו לאותו תלמיד חכם ביקורת על איש מסוים, ביקורת עצומה. ואז הבאתי לאותו תלמיד חכם איזה דבר תורה בקשר לרשעים. אז הוא אמר לי, אתה לא יודע מה זה רשעים. אתה מעולם לא פגשת רשע בחייך. אל תחשוב מהר להדביק איזה תיוג של רשע למישהו. נכון, אותו אדם הוא שוגה והוא טועה והוא עושה דבר לא נכון. אבל אני לא אמרתי עליו רשע. וגם אתה לא יכול לומר עליו רשע. צריך מאוד להיזהר. אבל עדיין, משנה לא זזה ממקומה ורמב״ם לא זז ממקומו. יש הדרכה ואל תתחבר לרשע. אז מותר וחובה לאדם להתרחק מחברה שהיא לא מועילה לו, שהיא עלולה להזיק לו. אבל אומר הרב ציודה, זאת הדרכה אישית פרטית. אבל לא מצאנו בגמרא שום הדרכה להתרחק באופן ציבורי מיהודים שאינם שומרים מצוות. מזהיר אותנו הרב ציודה, לא להתחבר לרשע, באופן אישי, כל אחד והחשבון שלו. אבל חלילה, לבנות איזו שיטה, איזו מין הדרכה כזאת, שבאופן ציבורי הצדיקים והרשעים לא צריכים להיות ביחד בשום אופן. זה לא כתוב לא במשנה ולא ברמב״ם. ועל הנקודה הזאת, אני חשבתי שצריך להרחיב יותר, לא נספיק היום, בעזרת השם, מחר אם ירצה השם. אבל יש עוד דבר שצריך להגיד ביחס למה שדיברנו, אל תתחבר לרשע. כתוב על נוח, ורשי מביא את הדברים בתחילת פרשת נוח, נוח היה צריך סעד לתומכו. משמע, נוח צריך להישען על משהו, צריך לעזור לו, צריך לתמוך לו, לתמוך בו. אומר המזרחי, מראשוני פרשני רשי, הוא כותב שם, על פי בראשית רבה, פירוש שהיה מתיירא להתחבר עם אנשי דורו, שלא ילמד ממעשיהם. ואז הוא מוסיף, הראם, מפני שלא היה חזק באמונתו, לכן היה מתבודד במקומות של התבודדות, כאילו היה עם השם. אבל זה רק נוח. אבל אברהם אבינו עליו השלום, שהיה חזק באמונתו, לא היה מתיירא שמה ילמד ממעשה אנשי דורו, והיה מתחבר עמהן ומוכיחן להכניסן באמונתו. אומר המזרחי, בוודאי הדרכה הזאת היא קיימת, אל תתחבר לרשע. אבל לך באופן אישי אם זה יזיק לך. אבל אם אתה מתחבר לרשע ואתה מצליח לא ללמוד ממנו, אלא להפך, להרעיף עליו אהבה, לתקן אותו, זה אברהם אבינו. נוח לא יכול היה להתעסק בזה. נוח הוא צדיק פרטי. אברהם אבינו, הוא התחבר אל כולם. ומה אם אל תתחבר לרשע? נכון, אם אברהם היה לומד ממעשיהם, אם היה חושש מזה, לא היה מתחבר. אבל אם הוא מתחבר, והוא אומר שהם יחששו ממני, כי אני אחזיר אותם בתשובה, אומר רבי אליהו מזרחי, וזה אחד מן הראשונים, הוא אומר זה בסדר. רוצה לסיים בסיפור. אתם יודעים שקריית משה המעתירה זה כמו כרך שהכל בו. ברוך השם, יש פה ישיבות, בתי כנסיות, בתי מדרשות, כל העדות, כל החוגים. אולי לא כולם יודעים, יש בקריית משה אפילו אדמור גדול, אדמור מסטרופקוב. והוא מתגורר בפינת קריית משה, בקצה רחוב ניסנבוים, בדרך לתחנה המרכזית. הוא אדמור של חסידות סטרופקוב. המקום של חסידות סטרופקוב הוא במאה שערים. תלכו פעם למאה שערים, תראו חסידות סטרופקוב. והנה תופעה נדירה, האדמור מסטרופקוב, הוא לא גר במאה שערים. הוא גר מסיבות שלו בקריית משה. אגב, הוא גם הולך עם כיפה סרוגה, כזאת לבנה של אדמורים, כמנהג המקום. אבל שאלו אותו פעם, אנשים שרצו לעקוץ אותו, שאלו אותו, רבי, איך אתה מרגיש בקריית משה? איך אתה מרגיש כשושנה בין החוכים? כשושנה בין החוכים זה ביטוי חריף משיר השירים. אתה שושנה, והחוכים זה הקוצים. אמר להם, אני מרגיש נהדר, כי אני מרגיש את עצמי חוח בין שושנים. זאת התחושה שלי. אני החוח. אני הקוץ, ואני נמצא בקריית משה בין שושנים. ערב טוב.